לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. תגובות רבות במערכת הפוליטית לאחר פרסום הרפורמה החדשה שחשף הערב יריב לוין סביב מערכת המשפט בישראל. יושב ראש דגל התורה משה גפני אמר בשנים האחרונות בית המשפט פסק נגד ציבורים רבים בכלל ונגד הציבור החרדי בפרט, והיום אני שמח שיש רוב לשינוי מערכת המשפט בישראל. שר השיכון גולדקנופ אמר, בגץ פסל במהלך השנים חוקים שנועדו להגן את זהותה היהודית של המדינה. מה שנחשף הערב אלו לא כיפופי ידיים, אלא ביצורה של מערכת האיזונים והבלמים הנדרשת בין הרשויות. שר האוצר סמוטריץ' ברך על הרפורמה ואמר, הערב אנחנו עושים איתחול מחדש למערכת המשפט. השר בן גביר ציין כי הרפורמה החדשה תחזיר את האמון למערכת המשפט. ארצות הברית בוחנת דרכים לפגוע בתהליך ייצור המלטים של איראן באמצעות סנקציות ופיקוח על ייצור, ומשוחחת עם חברות פרטיות שנעשה שימוש במוצרים שלהן במהלך הייצור. דוברת המועצה לביטחון לאומי מסרה היום כי נבחנים צעדים נוספים כדי להגביל את הגישה של איראן בנושא המלטים. שר הביטחון יואב גלנט שוחח היום עם שר ההגנה האמריקני לראשונה מאז כניסתו לתפקיד. גלנט הדגיש את חשיבות הקשרים בין ישראל לארצות הברית והביע את מחויבותו כלפי העמקת שיתופי הפעולה הביטחוניים. עוד הדגיש גלנט בשיחה את מחויבותה של ישראל לעשות כל שנדרש כדי למנוע מאיראן השגת נשק גרעיני המאיים על המדינה ועל העולם כולו, וציין את הצורך ברתימת הקהילה הבינלאומית לשיתוף פעולה בנושא. כלי טייס בלתי מאויש מסוג רוכב שמיים נפל מוקדם יותר היום במהלך פעילות שגרתית במרחב החטיבה המרחבית שומרון. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי הכלי נאסף והוסר החשש לדליפת מידע. מדובר צה"ל נמסר כי האירוע יתוחקר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות סנוסופט לושן ממחדות אף, רכות ועשירות בלחות למגע מלטף, המסייעות במניעת אף אדום ומגורף.
מחירת סוף השנה במחסני חשמל. במחסני חשמל מתחייבים למחיר הזול בישראל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מחר מעונן חלקית עם מידות החום רגילות לעונה, בשישי צפוי גשם מדי פעם בצפון הארץ ובמרכזה, וצפויה ירידה קלה בטמפרטורות.
בחסות
סנוסופט לושן ממחדות אף, רכות ועשירות בלחות למגע מלטף, המסייעות במניעת אף אדום ומגורף.
מחירת סוף השנה במחסני חשמל. במחסני חשמל מתחייבים למחיר הזול בישראל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחרת. חייגו והכניסו ילד נוסף, כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התנועה לכלל פעילות העמותה.
הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח בנושא שיפור השביעות רצון במהלך החיים של האדם. וראשית נרצה להודות למי שאיתנו באולפן, יוסף בן חיים ושלמה פולק. הרבה אנשים לומדים מחוויות החיים, מסקנות מהחיים. הרבה אנשים אומרים שהחיים לימדו אותם לכבוש את הרגשות, להסתיר את הכאב, לא לדבר על המצוקה, לא לדבר על הכאב. אם אתה מדבר על זה, אתה מעצים את זה. יש בזה מימד אמיתי ויש בזה מימד מסוכן והורס. זה נכון, להתעסק יותר מדי עם הכאב, לדשדש בו, להעצים אותו, זו בעיה. אבל מצד שני, דאגה בלב איש, כן, ישיחן על האחרים. לדבר על זה, יש לזה ערך. מדוע? כי כאשר האדם מדבר על המצוקה, מדבר על הרגש, מדבר על העצבות, מדבר על התסכול, מדבר על הרגשה, הוא כמו אומר לעצמו, גם אם והיה, ואני מרגיש רע, שום דבר לא קורה, זה בסדר. עצם זה שהאדם מדבר על ההרגשה הלא נעימה, הוא כמו מעביר מסר סמוי לנפש שלו, שהמסר הזה אומר, מותר לך להרגיש רע, וגם אם תרגיש רע, שום דבר דרמטי לא יקרה. ההבנה הזו, התובנה הזו היא תחילת תהליך, צעד ראשון, בתהליך קבלת הרגשות. זה לא אומר שאני אמור לשרת את הרגשות, בהחלט עדיין יש לי בחירה, לא להיות משועבד לרגשות, אבל לפחות לא להיבעל מהם. פעמים האדם מחפש להיות מושלם יותר מדי, והשלמות שלו היא באה ידי ביטוי שהוא תמיד מרגיש טוב. לא רק שהבית מושלם, החדר מושלם, הכל נקי, הוא נקי ומסודר, לא רק זה, אלא גם משהו אחר. שהרגשות שלו תמיד יהיו מושלמים. והוא מרגיש רע, זה אומר שהוא לא שווה, זה אומר שהוא במצב לא טוב. אבל תמונת החיים של השלימות, תמונת החיים הזו מציירת תמונה מאוד קשוחה. סטייה כלשהי מאותה תמונה מושלמת היא לא מקובלת על האדם שרודף שלמות. בתחום ההישגים, בתחום ההצלחה, בתחום המשפחה, החברה וגם הרגשות של האדם. אם הוא מרגיש הרגשה לא טובה, זה אומר משהו רע על עצמו. האדם שרודף שלמות, האדם שרודף שלמות בהיבט הרגשי, שהוא רוצה להרגיש טוב כל הזמן והוא מרגיש רע, זה משהו דרמטי. החיים הם סבל גדול. האדם הזה מתייסר. הוא מרגיש קורבן או מקופח תדיר. האדם הזה לא מרשה לעצמו להרגיש רע מדי פעם, וכל רגש רע הוא מיד דוחה אותו, לא רוצה לשמוע עליו, הוא מרגיש רע כי ניצלו אותו, כי פגעו בו, הוא לא רוצה בכלל להרגיש רע, מיד הוא דוחה, מדחיק את ההרגשה, מכחיש אותה, אבל לא לומד מאותה הרגשה, ואז לא משפר את המצב, והטעות חוזרת על עצמה, ועוד פעם הוא מדחיק את ההרגשה, בורח מהמצב הרגשי. וכך האדם הזה הוא לא מציאותי, כי החיים... עצם טבע החיים כפי שהקדוש ברוך הוא ברא, העולם הוא נווה התלאות, והקדוש ברוך הוא ברא עולם ומערכת אנושית רגשית שבה כל בני אדם ירגישו מדי פעם טוב וירגישו מדי פעם רע. ולכל הרגשה יש את התפקיד שלה, וגם לרגש הרע יש, כמו היינו אומרים, תפקיד ללמד את האדם, לשפר את העשייה, לחדד את העשייה, להשתדרג. אבל אותו רודף שלמות שרוצה להרגיש תדיר טוב, הוא מצפה שחי הרגש שלו תמיד יהיו במקום הגבוה ביותר. החיובי ביותר, הוא חייב להרגיש טוב כל הזמן. הוא לא מכיל את העליות והמורדות. ואיך זה בא ידי ביטוי? שהוא לא מרשה לעצמו להרגיש רע מדי פעם. מיד אומר, הכל טוב, הכל לטובה. אבל גם זה שהוא מרגיש רע, גם זה לטובה, גם זה לתועלת. אבל הוא לא מרשה לעצמו להרגיש רע, והוא לא עושה את זה עם מקום של אמונה, אלא עם מקום של פחד. לא עם מקום של אמונה בקדוש ברוך הוא, אלא עם מקום של חוסר אמון שלו בעצמו, חוסר אמון שלו שיוכל להתמודד עם הרגש השלילי. ובעומק חוסר אמונה שהקדוש ברוך הוא מייצר עולם שנקרא עולם נווה התלאות, עם העליות והירידות, היתרונות והחסרונות, החסרונות שהאדם חווה, כדי להבין בהמשך שהכל לטובה ומכל דבר אפשר ללמוד ולצמוח ולהתפתח. לאדם יש בחירה לשלוט על הרגשות שלו, אבל אין כפתור שלוחצים עליו ששולטים על הרגשות. מצד אחד כן יכול האדם לבחור להרגיש רגש זה או אחר, ומצד שני אין כפתור שלוחצים. אז איך בוחרים? התשובה היא באמצעות מהלך. מהלך של מחשבות, גישות, הגישה, המחשבה היא זו שמנהלת את ההרגשה של האדם. כמו שהרם ואומר, כפי הדעה, כך תהיה ההרגשה של האדם. בואו נתאר לעצמנו שלא היינו שולטים על הרגשות שלנו, עוברים ושווים שהיו עוברים בחיים שלנו פעם אחר פעם, היו אומרים ביקורת, אמירה לא נעימה, או אמירה מפרגנת, והיינו נמצאים מצב לא יציב בחיים. עליות ומורדות, הכל תלוי במי שעובר לידינו, מי שאומר מה שאומר עלינו. היינו מוספים בדמעות של שמחה או צער, התרגשות חיובית או שלילית. אבל כן, יכול האדם לשלוט על הרגשות שלו. יש אדם שהוא מקנם בו, בעומק הוא יכול לשלוט על הרגשות. מה העומק שבאמצעותו? מה הגישה שבאמצעותה? הוא יוכל לשלוט על הרגשות? התשובה היא, האדם לא יאמר לעצמו, אני מקנה, כעת אני חייב להשיח דעת מהקינה, כי הכל משמיים והכל לטובה. זה לא יפתור את הבעיה. זה נותן מניע לפתור את הבעיה. האמונה היא מניע של האדם לפתור את הבעיה. אבל איך האדם פותר את הבעיה? הידי שעובר תהליך בינו לבין עצמו. איך עושים את התהליך? התשובה היא, הידי שהאדם יודע בשגרת החיים יותר ליקר את עצמו, לכבד את עצמו, להעריך את עצמו. ככל שהאדם יותר מעריך את העשייה שלו, מעריך את הערכים שלו, מתמסר לערכים שלו, אז הוא יותר מזדהה ומעריך עם הערך שלו, עם ערך שהוא אמור לממש בעולם הזה, וכך האדם פחות מתעסק בהשוואה. אבל זה תהליך שיכול לקחת כמה שבועות, לא פעם, כמה חודשים, כדי להתגבר על הקינה. הכל משמיים, הכל לטובה, זו האמירה הברורה שצריכה להיות ברקע החיים. כל אחד והתפקיד שלו, זו אמירה ברורה שחייב להיות ברקע החיים. זו אמירה ברקע, אבל התפקוד, ההתנהלות, שגרת החיים, זו לא האמירה הזאת, כי האמירה הזו היא לא תרפא את האדם. מה ירפא את האדם? תהליך. מהו תהליך? שהאדם בונה את עצמו. מאיך האדם בונה את עצמו? הוא מתרכז בתהליך הדרגתי שהוא משתפר מיום ליום. מיום ליום הוא יותר מעריך את העבודה שלו, את העשייה שלו, מתמקד בעשייה שלו, יודע להגיד לא לכל הזוטות ולכל הדברים שהם בבחינת סתם שגוזלים את המרץ ואת האנרגיה שלו, יודע להגיד כן לכל הדברים העיקרים והחשובים, וכך הוא נעשה ערכי יותר, יעיל יותר, טוב יותר, איכותי יותר. ומהמקום הזה הוא יותר ויותר צומח, מתרומן, הוא פחות מקנה, כי אין מקום לקינה להיות בתוך ליבו. מדוע? כי הוא עבד על עצמו. אז האדם כעת מקנה במישהו אחר. הוא לא יגיד לכולם שהוא מקנה, זה לא נראה טוב. אז פעמים שאדם מרחיק את הרגש מהעין שלו, של האנשים שהוא נמצא בחברתם, כי הוא לא רוצה להגיד לכולם שהוא מקנה, אבל האדם בינו לבין עצמו, שלא ירחיק מהלב את הדברים האלה, שיגיד לעצמו, כן, זו הבעיה שלי. וכעת, מה התקווה? מה האפשרות? מה הפתרון? מה הגישה? מה הדעה? מה המחשבה? שאם הייתה לי אותה, אז הייתי מסתדר למרות ההצלחה של פלוני או אלמוני. אז האדם לא יחשוף את החרדה שלו ברבים, אז אפשר להבין שאדם לא ירצה לעשות דבר כזה, אבל שלא ידכה את הרגשות בינו לבין עצמו. האדם יחס על האנשים האחרים, הוא ירחיק מעצמו את החברה, את האנשים. יחד עם זאת, האדם כועס, שיגדיר לעצמו למה הוא כועס. פלוני לא עשה מה שהוא רוצה, אלמוני לא עשה מה שהוא רוצה, שיגדיר מההתחלה. בוא נאפס מונה, נאפס את המצב ונגדיר מההתחלה. רגע, מה אתה עשית לו? מה הוא עשה לך? מה אתה אמור לעשות למענו? מה הוא אמור לעשות למענך? וכך מייצרים מערכת של הדדיות. אולי לא לחינם, האדם הזה, הוא לא מתגמל אותי כפי שרציתי. אולי בכלל יש לי ציפייה מהאדם הלא נכון? אולי אני מעניק לו הרבה, אבל מבחינתו זה לא כל כך הרבה. אולי כדאי לעשות חשבון נפש מההתחלה. אולי בהחלט אני מעניק לו הרבה והוא לא מתגמל בחזרה, אז לא כדאי להשקיע באדם הזה. או כן כדאי להשקיע, אבל לדעת שזה מה שהוא הולך לתת. נעשה סדר מההתחלה בראש, מה ההתנהלות שישנה, ומה ההתנהלות שאמורה להיות, ומה ההתנהלות שיכולה להיות. כך נוכל לפתור את הבעיה. ודאי, ברקע נאמר לעצמנו, הכל משמיים, הכל הקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, ובכל אופן, יחד עם זאת, הוא נתן לבני אדם את הבחירה, וכאן אנחנו עוסקים בנושא הבחירה של האדם. ודאי שהכל משמיים, אבל זה שהכל משמיים לבד, זה לא ירגיע את האדם. ירגיע את האדם כשהוא יודע א', שהכל משמיים, ב', הוא יעבור תהליך עם עצמו, כפי שהגדרנו כעת. אם הוא רק יעבור תהליך עם עצמו, אבל לא יגיד שהכל משמיים, אז יום אחד הוא יתעייף מלעשות את התהליכים האלה. מצד שני, אם הוא יגיד שהכל משמיים, אבל לא יעשה את התהליכים האלה, אז מדי פעם, כשהאמונה היא בשיאה, בהחלט הוא מרגיש טוב יותר, אבל כשיעבור הזמן, האמונה היא כבר לא באותה עוצמה, והרגש החזק יתגבר יותר ויותר. מדוע? כי האדם לא מטפל בעצמו, לא עובד על עצמו, לא משפר. ועד רבה, ככל שהאדם מתעלם מהרגשות הרעים שיש לו, הוא פוגע בערכה העצמית שלו כלפי עצמו, מתכחש לרגשות, ובכך הוא כמו אומר לעצמו מסר, לי אסור להרגיש רע, לי אסור להרגיש הרגשה לא נעימה, לי אסור להרגיש סבל. ובכך בי לשים לב, האדם מייצר לעצמו בתוך נפשו פנימה, מערכת מעוותת. מערכת מעוותת שאומרת, אסור לך להרגיש רע. ואם תרגיש רע, זה דרמטי, זה רע, אתה עם מקום מסוכן, ובכך האדם, הרי פעם אחר פעם יפגוש את ההרגשה הרעה, והאדם לא מרשה לעצמו להרגיש הרגשה רעה, וכאשר האדם לא מרשה לעצמו להרגיש את ההרגשה הרעה הזו, המצב רק מדרדר. מדוע? מכיוון שכל פעם שעולה הרגשה, הוא אומר לעצמו משהו לא בסדר איתי, הוא פוגע בערכה שלו בינו לבין עצמו, למה אני מרגיש רע? הוא בלחץ, הוא מוטרד, למה יש את ההרגשה הרעה? הוא לא יודע לנהל את זה, ובכך הוא יותר מזלזל בעצמו, פחות מעריך את עצמו, פחות מייקר את עצמו, יותר מרגיש לא נעים מאשר נעים עצמו. וכשאדם מנסה להימנע מחשיבה על נושא קשה, לא נעים, הוא יוצר יותר תסכול, יותר חרדה, ועלול לזרז את חזרתו של הנושא הזה אל המחשבה, וכך להפעיל ולהנציח את ההרגשה הרעה. ככל שאדם כן יאמר לעצמו, כן, מותר להרגיש רע, אני לא רוצה להרגיש רע, אני בוחר שלא להרגיש רע, אבל בינתיים אני מרגיש רע, עד שנמצא את הגישה הנכונה להימנע מהרגשה הרע, עד שנמצא את הפתרון, את הגישה, את ההתנהלות, את העשייה הנכונה, את ההתנהגות השונה כדי לשפר את ההרגשה, את המהלך השונה בחיים כדי לשפר את התחושה, אבל בינתיים כן, אני מרגיש רע. לקבל, לא להשלים, לקבל, לא להישאר, לקבל ולהתקדם, לקבל ולפתור. אבל כשאדם לא מרשה לעצמו להרגיש רע, הוא לא מבטא את ההרגשה, הוא אוסר על עצמו להרגיש רע, והרגש הזה מתעצם. אדם שיש לו חרדה, הוא יודע את זה מצוין. אסור להרגיש חרדה. אני לא רוצה להרגיש חרדה. אסור להרגיש חרדה. ככל שהוא אומר לעצמו, על עצמו, אסור להרגיש חרדה, אסור להרגיש רע, הוא רק מרגיש רע יותר ויותר. בערך כמו שאדם אומר לעצמו, אני חייב להירדם. אני חייב להירדם, אסור להישאר ער, אני חייב להירדם, מחר מוקדם צריך לקום, אני חייב להירדם. האדם הזה, ככל שהוא לוחץ לעצמו, הוא ירגיש יותר ויותר עירנות, ובכל יש סיכוי שהוא ירדם. פעמים ככל שאדם מנסה להדחיק הרגשה, הוא דווקא מרענן את הרגשה. ככל שהוא מנסה להכחיש את הרגשה, הוא מחיה אותה, מחזק אותה, מעצים אותה. אז לא צריכים להיות משועבדים להרגשה, מצד שני, לא לברוח ממנה, אלא לזהות, להכיר, ובהדרגתיות לפתור. אדם שיש לו לדוגמה פחד מלדבר בפני הקהל, הוא הולך לדבר, הוא בטוח שהקהל מרגיש את דפיקות הלב שלו, הוא בטוח שכולם רואים אותו מזיע, הוא בטוח שכולם צוחקים עליו. ככל שהוא מתעסק ברגשות האלה, הוא שוכח את מה שהוא רוצה להגיד, והמצב נעשה יותר ויותר גרוע, ולכן הוא גם באמת שוכח את מה שהוא רוצה להגיד. מצד שני, אם האדם יודע להגיד לעצמו נכון, אז אני מרגיש קצת רע, נכון, אולי הציבור מרגיש את קצב פעימות הלב שלי, נכון, אולי אם כולם רואים שאני מזיע, מקבל את ההרגשה, ולאחר מכן מתחיל לתת את ההרצאה ואת השיחה. ככל שהוא משלים ההרגשה, הוא ממשיך לתפקד. ככל שהוא מתפקד, ההרגשה הולכת. לא השלמה מדומה, השלמה אמיתית. אני משלים ההרגשה, נכון, אני מרגיש עכשיו רע מאוד. באמת ובתמים. להשלים ההרגשה, להיות מוכן לחיות עם ההרגשה, ואז להמשיך לתפקד. ככל שאנחנו לומדים להשלים ההרגשה המכאיבה, ולהמשיך לתפקד, אז ההרגשה היא דווקא נעלמת. דווקא כדי לשלוט על החרדה, צריכים לנסות להתנגד לה, לא לנסות לדחות אותה, אלא לנסות לקבל ולהמשיך את תפקד. לקבל, להמשיך את תפקד. כשמקבלים את החרדה, משלימים איתה, מסתגלים למצב, ממשיכים את תפקד, אז החרדה נעלמת. נצא להפסקה, ובעזרת השם, לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם. בנושאים אלה ובשאר נושאים הקשורים אל נפש האדם.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. בקרוב מנחם טוקר מחפש את המאסטרו. המאסטרו
התחרות לאיתור כישרונות מוזיקליים. אם אתה מנגן, מתופר, חזן, פייטן, זיצר, כנר, ילד פרק, זו ההזדמנות שלך לצאת לאור, ואולי גם לזכות בפרס של 10,000 שקלים. להשתתפות ניתן לפנות עכשיו לטלפון 039-039-039 תיבה מספר 4 או למייל hstrudel93fm.co.il או שילחו את המילה המאסטרו בוואטסאפ למספר 033-131025. התוכנית משודרת בחסות DCP, מתחם העיצוב המשתלם ביותר בישראל.
לאבא, לאמא, למשה, לשרי, לחיים, לצבי, ליהודה. מכבי נותנת לכולם סידור מלא לבריאות המשפחה. משקפיים ועדשות מגע בחצי מחיר מגיל 18 ומעלה. חוות דעת שנייה מרופא מומחה ב-150 שקלים בלבד. סל לידה מורחב ועוד מגוון הטבות משתלמות. כפוף לתקנון השב"ן. מצטרפים עכשיו למכבי. כוכבית 45-35.
השנה תקבל יותר ובגדול בהילולה הגדולה של ישיבת כיסא רחמים. רכשו כרטיס וקבלו את ארנק הברכה. האזינו לדברי קודשו של הגאון הרב צמח שליטה.
עשרות שנים תמיד הייתי במינוס בבנק, ביקשתי את ארנק הברכה תמורת כרטיס הגרלה שקניתי. זו התוצאה, המינוס נעלם.
לרכישת כרטיסי הגרלה חייגו 1-750-51-52.
בזכות רבנו מצל
מבצע החורף המדליק של רשתות בר כל טוב ונתיב החסד. רוכשים ממוצרי אוסם ב-59 שקלים ו-90 ומקבלים במתנה לבחירה קורנפלקס מעולה 750 גרם או טורטיות מעולה או לקקנים מעולה 50 יחידות או פטיבר אצבעות מעולה 720 גרם. רוצו לממש את המבצע. המבצע עד יום שישי כפוף לתקנון.
רוצים לזכות בסוף שבוע זוגי? כל חי וטפו צ'יפס מזמינים אתכם לשלב במוצש הקרוב את טפו צ'יפס על שולחן מלווה המלכה שלכם. טפו צ'יפס כחלק ממנה או בהגשה יצירתית במיוחד. שילחו לנו תמונה של שולחן מלווה מלכה עם טפו צ'יפס לוואטסאפ 055-333-9393 או למייל kstrudel93fm.co.il. ובכל מוצאי שבת מאזין אחד יזכה בסוף סוף שבוע זוגי במלון ניר הציון, מתנת טפו צ'יפס. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10, כאן בכל חי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתחיל להתייחס אל שאלות. שאלה ראשונה, מדוע בחרדה יש סחרחורת? התשובה היא, בזמן החרדה עלול האדם בהחלט להרגיש סחרחורת, והאדם עלול לומר לעצמו שהוא ייפול ושהוא לא יחזיק מעמד, אבל צריך לדעת שהסחרחורת בחרדה, מהסחרחורת שבחרדה אף אחד לא נופל, הרגליים יציבות, זו רק הרגשה חזקה, אבל לא מציאות שתהיה. תחושת הסחרחורת היא נגרמת בגלל נשימת יתר של האדם. כלומר, נשימה מהירה, קצרה, לא עמוקה. הנשימה היא מהירה, היא לא עמוקה. לכן בגלל זה יש זרימת דם מופחתת, יש זרימה מופחתת של דם וחמצן למוח. זו תגובה לא נעימה בהחלט, אבל זה לא מזיק לאדם. גם בזמן התקף חרדה קשה, אפילו שירגיש האדם שהוא ייפול, זה קשה, אבל הוא לא ייפול. זה קשה, אבל הוא לא ייפול. זו רק הרגשה, זו הרגשה חזקה. אולי מרוב בהלה הוא עלול קצת לאבד את המשקל, אבל זה לא קורה שהוא באמת יאבד את המשקל ויפול, כי זה לא משהו פנימי בתוך הגוף שלו שהשתנה, אלא רק בהלה רגשית היא שפוגעת ביכולת הריכוז והמיקוד של האדם. בזמן החרדה האדם הוא כמו רואה את המציאות דרך זכוכית מגדלת, שמעצימה את החוויה, את ההרגשה, לא בגלל סיבה אמיתית. לא קרה כלום בגוף של האדם, זו רק הרגשה. הרגשה לא נעימה, אבל אך ורק הרגשה ולא יותר. שאלה נוספת. שאלה נוספת, אם הקדוש ברוך הוא טבע טוב להיטיב, אז למה הוא אם טבע טוב להיטיב, אז למה הוא ברא כל כך הרבה ניסיונות לבני האדם בחיים, וכל כך הרבה קשיים? שאלה מצוינת. נזכיר שהמעוניינים לשלוח שאלות יכולים גם כעת, ויכולים גם במהלך השבוע לשלוח מיילים, לכתובת המייל היא 054-8477-627-strudel@gmail.com, היא 054-8477-627-strudel@gmail.com, וננסה להתייחס לשאלות המתקבלות במהלך התוכניות בעזרת השם. אז נחזור לשאלה, למה הקדוש ברוך הוא, אם הוא טבע טוב להיטיב, אז מדוע הוא עשה ניסיונות וקשיים לבני האדם בחיים? זו שאלה נהדרת, שאלה יפה מאוד, ובהחלט, לכאורה, אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא טוב, אז למה הוא נותן ניסיונות? למה הוא לא נותן לבני אדם פשוט שיחיו את החיים הכי טובים שאפשר? ייתן להם מה שהם רוצים. התשובה לשאלה הזו היא כך. נכון, טבע טוב להיטיב. אבל מה טבע טוב להיטיב? מה הוא רוצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לבני אדם? טבע טוב להיטיב, מה הוא רוצה הקדוש ברוך הוא לתת לבני אדם? התשובה היא, מה הדבר הטוב ביותר שאפשר לתת לבני אדם? הדבר הטוב ביותר שאפשר לתת לבני אדם, מה זה? כסף? הנאות? הנאה של הגוף? של הנפש? מה הדבר הטוב ביותר שיכול הקדוש ברוך הוא לתת לבני אדם? התשובה היא, את הבחירה. הבחירה היא הדבר הטוב ביותר שנותן הקדוש ברוך הוא לבני אדם. ולכן, בגלל שהמתנה הטובה ביותר שנותן הקדוש ברוך הוא לבני אדם, זוהי הבחירה, לכן יש ניסיונות, לכן יש אתגרים, לכן טבע הטוב להיטיב, ומה הוא נתן? את הבחירה לבני אדם. אבל איך הבחירה באה ידי ביטוי? דווקא כאשר יש ניסיונות, קשיים מתמודדויות, אז באה ידי ביטוי הבחירה של האדם, שהרי אם הכל הולך על מישרים והכל חלק, אז אין קשיים, אז אין בחירה, כי הכל זורם. אז טבע הטוב להיטיב, ולכן הוא נתן לבני אדם את המעלה הגדולה ביותר להיות דומים לקדוש ברוך הוא בהקשר הזה, כביכול להיות בוחרים. שאלה נוספת, איך ייתכן שבדור כמו שלנו נזכה לביאת המשיח, הרי ישנה ירידת הדורות מדור לדור. שאלה יפה, בהחלט, יש ירידת הדורות מדור לדור, אז מה אנחנו עושים? איך אנחנו יכולים לזכות לביאת המשיח? התשובה היא, אומר רב צדוק הכהן מלובלין, בפרי צדיק, אומר רעיון נהדר, למה אנחנו נזכה לביאת המשיח? התשובה היא בגלל שהדור הוא נמוך ביותר. מדוע? מכיוון שככל שהדור היה נעלה יותר, אז היה מה שמחבר בינו לבין הקדוש ברוך הוא. יש ניסים, אז מתרשמים, אז נשאבים, אז מתקשרים לקדוש ברוך הוא. יש מוחין דגדלות, אז אין ניסים, אבל יש בחירה מאוד מאוד רצינית, כי יש מוחין דגדלות. והמוח הוא בוחר בעיקר ולא בתפל. אבל אנחנו בדור נמוך, עקבית דמשיחא, כמו העקב שברגל, שהוא קוראי בספרים מלאך המוות שבאדם, כי זה העיוור הלא מרגיש, המחוספס, הלא מרגיש, אדם רוצה לבדוק כשמיים חיים או קרים, הוא יכול לבדוק דרך העקב שלו, כי זה לא ייקווה, זה חלק מחוספס בגוף האדם. ואז אנחנו נקראים עקבית דמשיחא, שלא כמו העקב שלא רגיש ולא מרגיש, כל כך, כך גם כי אנחנו, מבחינה רוחנית. אז אין לנו ניסים, ואין לנו מוחין דגדלות, ואין לנו לב גדול, ובכל אופן בוחרים בקדוש ברוך הוא, בתוך ההסתרה. הסתרה שבהסתרה בוחרים בקדוש ברוך הוא. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני בתוך כל מצבי החיים הקשים האלה, וככל שיש יותר הידרדרות בדורות, יש יותר בחירה בקדוש ברוך הוא. שהרי ככל שהדור הוא נעלה יותר, אז זה כמו יותר מובן מאליו, או מובן, או כדאי להתקשר לקדוש ברוך הוא. אבל ככל שהדור הוא נחות יותר, אז זה קשה יותר. זה קשה יותר, יש יותר בחירה. יש יותר בחירה, יש יותר זכויות. יש יותר זכויות, אז יותר ראויים לזכות לגאולה לישוע. שאלה הבאה, האם חרדה עוברת? התשובה היא, לרוב חרדה, אם לא מטפלים בה, היא לא עוברת. יותר מכך, היא נעשית חמורה יותר עם הזמן, יותר ויותר. ולמה? כי החרדה היא מורכבת מיסודות שתלויים בחשיבה של האדם. ואם החשיבה של האדם היא תדיר כל הזמן, חשיבה בסגנון של כמה רע, כמה קשה, כמה יהיה קשה, כמה יהיה קשה בעתיד, כמה אני חסר עונים, כמה אני יהיה חסר עונים בעתיד. החשיבה הזו רק מתעצמת עם הזמן, היא מתגברת, היא מתעצמת, היא נעשית עוצמתית וחזקה יותר ויותר. והאדם מרגיל את הנפש לחשוב בסגנון הזה, הוא מרגיל את עצמו לחשוב באופן כזה שהוא מחפש את הקטסטרופה יותר ויותר, ולכן הוא מחפש שוב ושוב כמה קשה, כמה קשה היה, כמה קשה יהיה. ובכל אירוע קטן הוא יחפש את הסכנה הגדולה. הוא ייגש לרעיון עבודה, הוא יאמר לעצמו כמה אין סיכוי שקבלו אותי, כמה לא קיבלו אותי בעבר וכמה לא הייתי טוב בעבר. הוא כמו שם זכוכית מגדלת על החסרונות שלו, על העתיד שלו, העתיד הפסימי בעיניים שלו, וככל שהוא שם דגש על העתיד הזה, כפי שהוא מצייר אותו, כך הוא חווה את זה ביותר עוצמה, ביותר רגשות. הוא חווה את זה, הוא חושב על זה, והוא נעשה יותר ויותר חרד. ולכן אין לסמוך על כך שהחרדה תעבור לבד, היא לא תעבור לבד, אלא יש לטפל ולעשות שינוי בגישה, במחשבות, ברגשות של האדם. וזה מהותי. שאלה נוספת, בזמן התקף חרדה, חווה האדם מעין הרגשה מאוד חזקה. איך צריכים להתייחס אליה? טוב, עוד שאלה לגבי חרדה? התשובה היא, איך מתייחסים להרגשה החזקה הזאת? בזמן התקף חרדה, האדם חווה נקרא איזה מעין אזעקת שווא. הוא מרגיש הרגשות, ואפילו הגוף שלו מפעיל את הגוף, הגוף שלו, הנפש מפעילה את הגוף באופן שלא מתאים למציאות. זו הרגשה מאוד מאוד חזקה, שאין לה סיבה במציאות. ההרגשה היא קיימת, אבל הסיבה לחרדה לא קיימת. לדוגמה, אם בזמן החרדה יש לאדם מחשבה קטסטרופלית וקיצונית, כמו שמשהו דרמטי הולך להיות, בזמן החרדה האדם חווה מעין הרגשה של, לדוגמה, ספק בהישרדות שלו, ספק בקיום שלו. הוא מרגיש הרגשה לא נעימה. המחשבה אודות ההרגשה צוברת תאוצה עד שהוא נכנס להתקף חרדה חזק יותר ויותר. ואז הוא יכול להגיע לדוגמה לכמה וכמה סימפטומים גופניים. ניקח דוגמה אחת, נגיד תחושה של קוצר נשימה. האדם בטעות חושב ומפרש את המצב שתיעצר לו הנשימה. הוא גם מרגיש שמיד יגיע התקף לב, אבל זוהי טעות. התגובה ההישרדותית בעקבות ההזעקת שווא היא מבלבלת. החרדה גורמת לאדם לכווץ את שרירי הבטן, וזה עלול לגרום ללחצים בבטן, ולהפחית את קיבולת הריאות, ולכן האדם מתחיל תהליך של נשימת יתר, מה? שגורם רק להחמיר את המצב. אבל אל דאגה, האדם לא יפסיק לנשום בגלל החרדה. התחושה היא לא נעימה, אבל בכל אופן תמיד יהיה מספיק אוויר, ונמשיך לחיות למרות ההרגשה הלא נעימה שיש בחרדה. זו רק הרגשה, לא יותר מכך, רק הרגשה לא נעימה. הרגשה קשה, אבל כך היא החרדה. היא מייצרת הרבה הרגשות לא נעימות, אבל לא יותר. שאלה נוספת, למה האדם צריך לסבול מגלגולים על הדור הקודם? הרי הוא לא אשם על מה שהיה בדור הקודם. האדם בדור הזה הוא גלגול של דור אחר, אז אם כן הוא סובל, למה יתקן גלגולים של דור קודם? אז למה הוא יסובל על הדור הקודם? שאלה יפה. אומר החידה, מאוד מעניין, איוב, ראשי תיבות, אברהם, יצחק, יעקב ובניו. א' אברהם, י' יצחק, י' יעקב, וב' וב' ובניו. לומר לך שאיוב ראשי תיבות אברהם יצחק יעקב ובנה, מה הקשר? לומר לך, אם היה זוכה והיה מקבל את כל היסורים באהבה, הוא היה ראוי להיות ראש לכל הצדיקים האלה. ובאמת כך היה, שהרי איוב בגלגול הקודם שלו מי הוא היה? תרח. אם כן יוצא ככה, איוב הוא גלגול של תרח. איוב גם אותיות אביו של אברהם אבינו. אז הייתה אפשרות לאיוב לקבל את כל האיסורים ואהבה, ולתקן גלגול קודם, ואז הוא מתקן גלגול קודם, הוא לא סתם מתקן גלגול קודם וזהו, אלא גם הוא מקבל את כל המעלות שהיה לגלגול הקודם. אז כעת בואו ונסביר. בעצם יוצא, שכשאדם הוא אומר, למה אני סובל? הרי הגלגול הקודם חוטא, אז למה שאני אסבול? התשובה היא, זה לא רק משלמים מחיר על הגלגול הקודם, גם מקבלים תגמול בגלל הגלגול הקודם. מקבלים תגמול אם עומדים בניסיונות בעקבות הגלגול הקודם. היות והגלגול קודם תרח, כעת מה הגלגול? איוב, אם והיה. והאדם הוא עומד בניסיונות, איוב, אז מה הוא הופך להיות אם הוא עומד באופן מושלם? אז איוב הופך להיות השלימות של תרח. ומה היא השלימות של תרח? להיות האבא של אברהם יצחק יעקב ובניו. ולכן איוב ראשי תיבות, אברהם יצחק יעקב ובניו. הייתה אפשרות לאיוב לקבל את האיסורים באהבה באופן מושלם, הוא יתקן את הגלגול הקודם. אבל אז הוא לא סתם מגלגל, מתקן גלגול אחר. זה לא לתקן וזהו, זה לא נגמר בזה, לא. אלא מתקן ומתוגמל. וזה פלא גדול, שהרי אדם אומר, למה אני סובל? אני גלגול של מישהו אחר. מיד זועק את השאלה, מה אני מרוויח שאני גלגול של מישהו אחר? התשובה היא, כן תרוויח. אם אתה מתקן את הגלגול הקודם, אתה תתרומם לדרגה שהגלגול הקודם היה אמור להיות. הוא לא רק מפסיד סבל, הוא גם מרוויח, כי מונח באותו, מוקופל באותו סבל, כוח אדיר, שיכול האדם להגיע למקומות שאף אחד לא יכול להגיע אליהם. איך אפשר לברך על הרעה כמו שמברכים על הטובה? שאלה קשה, איך מברכים על הרעה כמו שמברכים על הטובה? אמת, שאלה מטרידה, אומרת הגמרא מסכת ברכות, באמת הברכה היא לא אותה ברכה, זו ברכה ברכת הטוב האמתי, וזו ברכת דיין האמת, אז איך יברך האדם על הרעה כמו שמברך על הטובה? התשובה היא, אומר הגאון רב שלמה קלוגר, רעיון נפלא מאוד, אנחנו רואים בתחילת פרשת ויחי, רש"י אומר שפרשת ויחי היא פרשה סתומה. מדוע היא פרשה סתומה? כי בדרך כלל יש רצף בין הפרשיות, יש הפסק בין הפרשיות. יש פרשת ויגש מסתיימת, ואז יש מרווח, ואז תגיע הפרשה הבאה, פרשת ויחי. יש סיום של פרשת ויחי, יש מרווח בספר תורה, ואז פרשת שמות. תסתיים פרשת שמות, יש מרווח פרשת וערה, יש מרווח פרשת בו, וכן לזה הדרך. אבל יש פרשה אחת שזה לא ככה. איפה? פרשת ויחי ופרשת ויגש. פרשת ויגש מסתיימת, אין רווח. מיד פרשת ויחי, פרשה סתומה. לא, פרשה סתומה. זה נקרא פרשה סתומה. מדוע פרשה סתומה, פרשת ויחי? התשובה היא, פרשת ויחי, פרשה סתומה. מדוע? כי כאשר נפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם, וליבם של עם ישראל, נסתמו עיניהם וליבם של עם ישראל בגלל צרות השיעבוד, זה מה שהיה. אז אם ככה, אז אם נסתמו צרות, נסתמו עיניהם וליבם בגלל צרות השיעבוד, אז אם כן, למה פרשת ויחי ופרשת ויגש הן צמודות? היה יותר נכון שמסוף פרשת ויחי, ששם נפטר יעקב אבינו, ותחילת ספר שמות, ששם מתחיל השיעבוד, שם זה יהיה פרשה סתומה, כי הרי נפטר יעקב, ומיד מתחילה הגלות בפרשת שמות, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרים, מגיע הגלות. למה אנחנו צריכים שפרשת ויגש ופרשת ויחי, זה דווקא סיום ויגש, תחילת ויחי, זה הזמנים הכי טובים של יעקב אבינו. 17 שנה בגימטריה טוב שחי יעקב אבינו עם כל המשפחה בשלמות במצרים, בלי שום צרות, באופן הכי מושלם שיש. אז למה אז להגיד פרשה סתומה, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל, הפרשה לא סתומה, מהותית, אם מהותית הפרשה נסתמת, בין ויחי לבין שמות? אז זו השאלה. התשובה אומר הגאון רב שלמה קלוגר נפלא, אומר, למה זה? לברך על הרעה, כמו שמברכים על הטובה. בזמן שיש רעה זה מאוד קשה. מאוד קשה בזמן שיש רעה. עכשיו לברך על הטובה, לברך על הרעה כמו על הטובה באותה הרגשה. אז נכון, יש צדיקים יחידים שבמהלך הדורות בהחלט עשו את זה, והם בהחלט מורי דרך לנו איך אנחנו צריכים לחשוב, להתנהג, לחיות. אבל בכל אופן, מכאן ועד להגדיר שכל אחד אמור ככה להרגיש, או לחוות, או לחוות את זה, זה בהחלט מטרה, אבל זה קשה. מה, יש דרך באמצע? יש אמצעי? יש משהו נוסף שאפשר לחשוב עליו? התשובה היא כן. מהי הדרך? פרשת ויחי, פרשה סתומה. למה סתומה? זה פרשה נהדרת, הכל טוב שם, הכל טוב, והכל טוב בויגש, והכל טוב בסוף ויגש, הכל נהדר, ובאמצע ויגש הכל נהדר, ותחי רוח יעקב אביהם, כי לא האמין להם, כי יוסף עדיין חי, וגם ויחי זה נהדר. אז מה הבעיה? התשובה היא, מתי שהכל טוב, מתי שהכל מושלם, מתי שהכל נהדר, מתי שחווה האדם את הזמן הכי טוב שלו, אז מה יעשה האדם? אז יעשה האדם כמו מודעה, כמו שיש בסידורים מודעה. אני מוסר מודעה, שכל מה שאני אזכיר במהלך היום את שם יודקה ואבקה, או שם אלוקים, אני מתכוון להיה הווה ויהיה, ואלוקים הוא השהיד בעל הכוחות כולם, אני מוסר מודעה. כך גם כן, בזמן שהכל טוב אצל האדם, אז ימסור האדם מודעה, ויגיד, אני מודה לקדוש ברוך הוא על כל הטובה שהוא נתן לי, אבל גם עכשיו שהכל נהדר והכל טוב, אני מודה לקדוש ברוך הוא על הרעה שיכולה להיות בעתיד, ואז אני לא יהיה עם מוחין דגדלות, אז אני לא יהיה עם דעת רחבה, אז אני לא יהיה עם לב פתוח כדי לברך בלב שלם, ולכן עכשיו שאני פיקח, ועכשיו שאני חכם, ועכשיו שהכל טוב, אז אני מברך על הכל, גם על הטובה וגם על הרעה העתידית. לא כי אני אובססיבי מחפש רע, לא כי אני מזוכיסט מחפש לסבול, לא כי אני מחפש לראות איפה יש סבל שהולך להגיע. לא, הפוך, בגלל שאני כל כך פיקח, אמור להיות פיקח בכל אופן, ולכן אני אמור בשלב הזה של החיים להגיד לעצמי, בהחלט, עכשיו טוב, אבל לא לעולם חוסן. והעולם הוא נביא התלאות, ויש עליות וירידות, ולכן בזמן שהכל טוב, אז יחזק האדם את עצמו, שגם כשיהיה מדי פעם רגעים רעים, אז יפתח את התודעה ואת התפיסה הרחבה וה... חשיבה פיקחת, מפוקחת, שאומרת, אל תהי מפליג לכל דבר, כפי שאומרת המשנה באבות, אל תאמר שבעיות לא הולכות להגיע, אלא כן, יפתח אדם, מערכת חשיבה בריאה שאומרת, יש נוצובה ויש נוטרה, וכך זה החיים של כל אחד בעולם הזה. כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז כך יוכל האדם להתאמן לברך על הרע, כמו שמברך על הטובה מתי? כשהכל טוב, אז יברך על הכל, גם על הטובה, וגם יכין את עצמו לשנות הרעב, לא אובססיבי כל יום, כל הזמן, אבל כן בהחלט מדי פעם, וכך יוכל לאגור כוחות, וכשחס ושלום תגיע התקופה של שנות הרעב, יהיה לו קל לזכור את ההד הנהדר שהוא הודע לקדוש ברוך הוא בשנת הסובה, ויהיה לו קל יותר לעבור כך את שנות הרעב. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן שוב נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה בכלל פעילות העמותה.
לאבא, לאמא, למשה, לסרי, לחיים, לצבי, ליהודה. מכבי נותנת לכולם סידור מלא לבריאות המשפחה. משקפיים ועדשות מגע בחצי מחיר מגיל 18 ומעלה. חוות דעת שנייה מרופא מומחה ב-150 שקלים בלבד. סל לדם רוחב ועוד מגוון הטבות משתלמות. כפוף לתקנון השב"ן. מצטרפים עכשיו למכבי. כוכבית 45-35.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, חזרנו אליכם, ונרצה לגעת בעוד שאלות שקיבלנו. ננסה להתייחס לשאלות שקשורות, יש לנו פה עוד כמה שעוד הנושא חרדה. האם חרדה היא מחלת נפש? לא, חרדה היא לא מחלת נפש. חרדה היא בעיה בנפש, היא בעיה קשה שגוזלת זמן, מרץ ואנרגיה בהחלט, אבל היא לא מחלת נפש. מחלת נפש היא לרוב יותר כאשר אדם בטוח שהמחלה שלו היא נורמלית. זו החשיבה הבריאה. לדוגמה, הוא חושב שלהיות פרנואיד באופן קיצוני, לדאוג שאנשים מחפשים את רעתו באופן קבוע, זו החשיבה הנכונה. אמנם זה פוגע בו, אבל למען ההישרדות, הוא אומר לעצמו, אני חייב לחשוב כך, מה זאת אומרת? אני יכול להתעלם מהאמת, הוא בטוח שזו האמת. בעיה נפשית, היא יותר כאשר האדם הוא יודע שיש לו בעיה, והוא לא מצליח להיפטר ממנה. כמו... האדם שסובל מחרדה, הוא יודע שהוא סובל מחרדה, הוא יודע שהוא דואג באופן לא מידתי, הוא לא יודע איך לעצור את זה, הוא יודע שהוא פוגע בעצמו, הוא גם רוצה להפסיק לחשוב בכיוון השלילי ולהרגיש את ההרגשה הבריאה והנכונה. אבל הוא לא מצליח. אבל החולה, חולה נפשית, הוא אדם שחושב שנורמלי לחשוב באופן לא בריא. הבריא יודע שהוא סובל עם בעיה, אבל הוא עדיין לא מצא את הכלים להתמודד עם הבעיה. זה ההבדל בין מחלה נפשית לבין החרדה. שאלה נוספת בנושא החרדה, האם אפשר למות מהתקף חרדה? התשובה היא לא. אנשים לא מתים מהתקף חרדה, ברוך השם. אמנם נכון שבזמן התקף חרדה, האדם מרגיש הרגשה מזעזעת. האדם מרגיש חוסר אונים. האדם מרגיש מנותק מהמציאות, הוא מרגיש שינויים פיזיים מהותיים, קצב פעימות, סחרחורת, קצב פעימות הלב עולה, סחרחורת, רצון להקים. אבל כל הרגשות האלה, למרות שהן מרגשות קשות, חזקות, אין להם השפעה אמיתית על החיים של האדם. אז האדם לא מת מהתקפי חרדה. התקפי חרדה בהחלט מבילים, מזעזעים, אבל לא יותר. ולכן נכון בהחלט לפנות לעזרה, כדי לקבל עזרה וסיוע, לדעת איך להתמודד עם הבעיה הזו, אבל זה נזק אמיתי לא יהיה. לא מהחרדה. שאלה נוספת, גם שקשורה, הנה עוד שתי שאלות שקשורות לחרדה, ננסה להתייחס אליהם. האם החרדה היא גורמת לקוצר נשימה? הזכרנו קודם שבזמן התקף חרדה, האדם הוא כמו חווה מעין אזעקת שווא. זאת אומרת שהוא מרגיש הרגשות, אפילו מפעיל את הגוף שלו באופן שלא מתאים למציאות. זו הרגשה חזקה, שאין הסיבה למציאות. ההרגשה קיימת, אבל הסיבה לחרדה לא קיימת. כלומר, בזמן החרדה יש לאדם חשיבה קיצונית, קטסטרופלית, משהו דרמטי וקיצוני הולך להגיע. בזמן החרדה האדם חווה מעין הרגשה של, נקרא זה אפילו ספק בהישרדות שלו, ספק בקיום שלו. הוא מרגיש הרגשה לא נעימה בהחלט. במחשבה אודות, ההרגשה צוברת תאוצה, עד שהוא נכנס להתקף חרדה חזק יותר ויותר. ולגבי התחושה של קוצר נשימה, האדם בטעות חושב ומפרש את המצב שתעצר לו הנשימה. הוא גם מרגיש שמיד יגיע התקף לב, אבל זוהי טעות. התגובה ההישרדותית הזאת היא בעקבות ההזעקת שווא מבלבלת. החרדה גורמת לאדם לכווץ את שרירי הבטן, וזה עלול לגרום ללחצים, אבל לא יותר מכך. האדם לא יפסיק לנשום בגלל החרדה. התחושה הוא נעימה, אבל כפי שהזכרנו, יהיה אוויר למרות ההרגשה של החרדה. נסיים שאלה אחרונה בנושא החרדות בינתיים. נסיים נושא אחרון, מתייחס לשעות נוספות. האם החרדה מעלה את לחץ הדם, את קצב פעימות הלב? התשובה היא, בזמן התקף חרדה. כפי שאמרנו קודם, האדם חווה הרגשה, הוא מפעיל את הגוף שלו, אבל כפי שהזכרנו כבר, זו הרגשה שהיא לא מותאמת למציאות. ההרגשה קיימת, אבל הסיבה לחרדה לא קיימת. ולכן, בזמן התקף חרדה, האדם מרגיש דופק לב מהיר, בעקבות ההרגשה אומר לעצמו, או מפרש את ההרגשה, מה? דופק לב מהיר? אולי יהיה לי פה התקף לב, הוא אומר לעצמו מהדאגה. אין לחשוש, אין בעיה. לב בריא יכול לפעול בקצב של 200 פעימות בדקה במשך כמה ימים, אפילו כמה שבועות. בלי שיגרם שום נזק. הקדוש ברוך הוא יצר לב שיודע להתמודד עם הלחצים האלה. ולכן שעה של פאניקה והתקף חרדה הוא חסר חשיבות ביחס למה שהלב יכול לעשות ולהתמודד. ברוך השם, בזמן התקף חרדה גם פעמים האדם מרגיש חולשה רעד ברגליים. הוא מרגיש שמה אולי הוא עומד ליפול. הוא לא יצליח ללכת, זה מביל מדיג. למה יש את ההרגשה הזאת? כי כלי הדם ברגליים מתרחבים בזמן החרדה, וכך מצטבר הרבה דם בשרירים הגדולים, ובזמן הזה הרגליים חזקות ויציבות הרבה יותר. אז החרדה כן משפיעה על קצב פעימות הלב במחזור הדם, אבל לא באופן שמשפיע לרע על גוף האדם, אלא רק תגובה הישרדותית חזקה, אבל זה לא משפיע על גוף האדם. שאלות נוספות. למה יוסף במצרים לא מגלה שהוא חי? למה הוא לא מגלה שהוא חי? שאלה יפה, למה יוסף לא מגלה שהוא חי? התשובה היא, מכיוון שיוסף, כתוב בספרים, שיוסף, יש כמה הסברים. יש הסבר אחד, שיוסף רצה בכוונה, ולהביא את בנימין למצרים. למה? היות ויוסף מכרו אותו. וכעת אנחנו צריכים לעשות תיקון למחירה. ומה זה תיקון למחירה? קוראים זה תשובת המשקל. מה זה תשובת המשקל? תשובת המשקל, הכוונה היא תשובה, האדם חטא באזור מסוים, מקום מסוים, במעשה מסוים, שיגיע לאותו מקום, לאותו זמן, לאותה הזדמנות, והפעם לא יעשה את העבירה. אם כן, זה מה שרצה יוסף לעשות. הוא רצה לעשות טובה לאחים שלו. איך הוא יעשה טובה לאחים שלו? התשובה היא שהוא יביא את כולם למצרים, ואז יביא עוד איזה דמות יוסף, אבל יוסף עצמו כבר במצרים, אז אי אפשר להביא את יוסף. אז יביא את הכי קרוב ליוסף. מי הכי קרוב ליוסף? את בנימין. הוא יביא את בנימין, ובנימין הוא יילקח על ידי המשנה למלך, בגלל סיבה שבאמת אפשר להשאיר אותו שם. מדוע? היות, ומה עשה בנימין? בנימין, מה שהאחים לא יודעים, שהרי הותמן לו גביע באמתחתו. אז אם כן, בעיני האחים הוא גנב, עד כדי כך שהמדרש אומר שהם גרו לו גנב בן גנבת. גנב בנימין, בן גנבת רחל, שגנבה את הטרפים מלבן. אז אמרו לו, גנב בן גנבת, יש להם תלונה עליו. ויש להם תלונה, זה לא נעצר בזה, בכל שנשפט כתוב, שאם והיה ויש אדם שהוא לדוגמה עושה זיוף כספים, מותר למסור אותו למלכות. מויסר, מותר למסור אותו. למה? כי יש לו דין רודף. למה? מכיוון שעכשיו הוא עושה מעשה, שבעקבות הזיופים שלו, עתיד הפריץ להגיד, סליחה, כל היהודים שותפים בזה, ולכן אני לא ירוג רק אותו, אני ירוג את כולם. ולכן מותר למסור אותו. הם יודעים שהוא עושה זיופים בניגוד לחוק, באופן כזה שזה עלול לסכן את כולם, בהחלט מותר למסור אותו למלכות, אפילו שיעניש אותו בעונש חמור מאוד. כעת בוא נחזור לבנימין. בנימין, מה הוא עשה? הוא גנב את הגביע, כך בעיני האחים שלו. אז אם כן, הוא מוסר. ראוי למסור אותו. ראוי למסור אותו. מדוע? מכיוון שהוא רודף, הוא רודף, הוא בעצם גורם נזק לכל שאר האחים, שהרי יארגו אותו וגם אותם, כי יגידו, אתם שותפים בזה. אז אם כן, הוא רודף. הרי מדוע האחים לכתחילה מכרו את יוסף לפני 22 שנה? מדוע הם מכרו אותו? הוא עכשיו בן 39, בגיל 17 מכרו אותו, לא מכרו אותו. התשובה היא מכיוון, כתוב בספרים, מביא את זה הספור נובות, מכיוון שהם חשבו שיוסף הוא כמו רודף. למה? מכיוון שהוא מנסה להראות את חסרון כל האחים בעיני יעקב, וכך הוא יהיה ראוי להמשך השלשלת, אברהם, יצחק, יעקב ויוסף, וזהו. הרי אברהם יצא ישמעאל. יצחק יצא עשיו. אבל יעקב כל ה-12 ראויים, אז מה פתאום שיוסף ייקח הכל לעצמו? הם חשבו שהוא רוצה הכל לעצמו, אז לכן מכרו אותו. למה? כי הוא בא לרדוף אחריהם, לנשל אותה עם מה שהם רואים לקבל, אז אם כן מכרו אותו. כעת עושה יוסף מהלך דומה. הוא מביא את בנימין למצרים. למה מביא אותו למצרים? כדי לשים באמתחתו גביע. ואז כאשר עושים באמתחתו גביע, אז מה יהיה? אז בנימין הוא בעצם מזיק את כולם. הוא נקרא כמו מי שמזייף את הכספים. אז אם כן הוא רודף, אז אם כן אפשר להשאיר אותו אצל המשנה למלך. סליחה, זו בעיה שלו, זו בעיה שלו. מה פתאום הוא עושה נזק לכולם? מה הוא גונב גביע, יכלו האחים לומר. למה הוא עושה דבר כזה? ועוד יותר, ועוד יותר, האחים הם יכולים לומר, סליחה, זה גם הבן של רחל. אנחנו הבנים של לאה, בילה, זלפה, לא רוצים אותו. לא רוצים לא את משיח בן יוסף, ולא יוסף, ולא רוצים את בנימין. יוסף ובנימין, שניהם מיוחדים, נלחמים בעמלק. יוסף נלחם בעמלק, משיח בן יוסף לעתיד לבוא, וגם בנימין. מרדכי נלחם בעמלק. אז אם כן, שאול נלחם בעמלק. שניהם מגיעים, בנימין, לא רוצים. יכולים להגיד שהוא כמו יוסף. זה גם הזדמנות לפגוע בו. אבל הפעם והיגש אליו יהודה. דיבר איתו קשות. כי חמוך, אדוני כפרו, אני מדבר איתך קשה. מה הקושי שהוא מדבר איתו? הוא אומר לו, אני מדבר איתך, אני לא מוותר עליו. אז כשלא מוותר עליו, ולא יכול יוסף להתאפק לכל אחיו, עכשיו הוא רוצה להתגלות. מדוע? מכיוון שהוא אומר, רגע, אם ואיו הם מוסרים את הנפש, אז הם תקנו, הם תקנו, כי אם עכשיו הם מוסרים את הנפש, תשובת המשקל, כלפי מי שהוא היה מייצג את יוסף. אז אם כן, עכשיו זה יוצא מצוין. עכשיו היה תיקון. אם עכשיו היה תיקון, אז יוצא שאכן אפשר כעת להתגלות. אז כל הסיבה שהוא לא התגלה, והיה עיכוב גם ליעקב אבינו, עד שהתגלה, זה כדי שיהיה מספיק זמן לעשות את תשובת המשקל. שאלה הבאה, למה לא מדברים על הכל באופן גלוי בחברה החרדית, ברדיו ובתקשורת? יש בעיות, צריכים לדבר עליהם. התשובה לכך היא, לדבר באופן גלוי לא תמיד פותר בעיה. פעמים זה גם מעצים את הבעיה. לכן, יש דעה קדומה שאומרת, אם תדבר על כל דבר, לכל הציבור, אתה תפתור את כל הבעיות. אבל זו היא דעה קדומה שבהחלט לא מוכיחה את עצמה כיעילה, ונוכיח את זה מיד. לדבר על בעיות באופן גלוי, לא פעם זו לא הגישה של האנשים החכמים שרוצים לפתור בעיות. לא פעם זו גישה של אנשי תקשורת, או אנשי שיווק שרוצים להציס קהל, אבל לא אנשי מחשבה שמחפשים להנהיג קהל ולפתור בעיות באמת. לכן, לדוגמה, צריכים לעשות חשבון ולבדוק. אם נדבר על אלימות באופן גלוי, מיידי, עם כל הבעיה ועם כל הציור ועם כל הזעזוע, מצד אחד נרוויח, מה נרוויח? עכשיו אנשים יהיו מודעים לבעיה. מצוין, יפה מאוד. אבל מצד שני, כל כך הרבה עבריינים, משוגעים, לא נורמליים, מקבלים לגיטימציה. ולכן, לדבר על כל דבר ברבים, זה לא נובע מעודף חוכמה, עודף אומץ, עודף פיקחות, ועודף כל מיני אמירות שטחיות אלה ואחרות. צריכים לבחון, לבחון את הדברים. בבעים זה לא נובע מעודף חוכמה, אלא מעודף טיפשות בהחלט. ולכן, אנחנו צריכים לבחון, לדבר על התמכרות לחומרים. מצד אחד זה טוב, כדי לגרום לאנשים להבין, זה רע. אבל מצד שני, כל כך הרבה צעירים, הם לא יבינו כמה זה רע, אלא יבינו כמה זה כן כדאי. כמו הדוגמה, בעל תשובה. הוא מספר סיפור, כמה הוא חטא בעבר שלו, הוא יש לו הרצאה. 50 דקות הוא מספר כמה הוא חטא בעבר שלו, וכמה כבוד היה לו, וכמה עוצמה היה לו. ודקה, 10 דקות אחרונות הוא אומר, ובסוף חזרתי בתשובה, ועכשיו אני... שורה התחתונה, מה אנשים לומדים? לעשות כמו. המבוגרים ישברו את האומץ שלו, והצעירים יגידו, יש קינה בעבירות שלו. אז לכן, לא נכון לספר כל דבר. צריכים לבחון, לבדוק, לשקול. הכי נוח לאנשי תקשורת לדבר על הכל, אבל צריכים לזכור, אנשי תקשורת הם רוצים רייטינג, וזו העבודה שלהם. אבל חכמים אנשי מחשבה עושים שיקול לטובת הציבור, לא רק לטובת הרייטינג. ולכן צריכים לעשות את השיקול הראוי והרצוי, וכאן בהחלט ברדיו קול חי, המנהלים, אנשי הצוות, אבי רוזן, בצהל, כאן ועוד, הם בהחלט אנשי צוות, הם בהחלט עם יראת שמיים בודקים ורואים מה הדבר הראוי, התועלת והנזק, וכך צריכים לפעול באופן חכם וראוי בהקשר זה. כאן תורתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לכם המאזינים, היו ברוכים.
FM, קול חי.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי,
קול
חי.
קול חי, תמיד איתי.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום.